ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
חם תורתך ולאווירם מחוקי רצונך. ופה בישיבה, ברוך השם, כנר מצווה ותורה אור, אנשים מעמלים בתורה בימי החנוכה. מהי חנוכה? דתנו רבנן, יושבים ולומדים. הרבה שיעורים נאמרו פה על ידי גדולים וטובים ממני. מה זה חנוכה בעבורי? היום זכו כמה מתלמידי שיעור א' ושנה א', בני חוץ לארץ ובני הארץ, עשות חסד עם תושב מבוגר, גר מפה מרחק 55 שניות, גר ברובע היהודי. אפשר לומר, אחד הפרופסורים היה חשובים, והם חשבו שהם באים לעשות איתו חסד, נר חנוכה מדליק על הבית, לפתח מבחוץ, וישבנו שם למעלה משעה, והוא העיר ופתח לנו. דבר אחד הוא זעק, הוא היה בשואה ואמר, אני לא מבין את יד ושם. יד ושם קוברים, מספרים על השואה, בכלל לא, קוברים את השואה. צריך לשים בכניסה ליד ושם איזה לוח אקטואליה עם כתבות אנטישמיות שיש היום, וצריך לשים דברים אקטואליים. אל תספר לי על מה שהיה. עכשיו באקטואליה, עכשיו, כך הוא זעק. אז זה לא הזמן עכשיו להרחיב כמה חשובה מידת החסד. לפעמים מרחק דקה שתיים מהישיבה, אתה בא לעשות חסד ואתה מקבל. אבל אני אקח את הזעקה שלו מהשואה, נשליך אותה לכאן. יופי, בימי בית שני, כשמלכי יוון גזרו גזרות על ישראל, כפי שהרמב"ם פותח את הלכות חנוכה, וביטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות, ופשטו ידם בממונם ובנותיהם ונכנסו להיכל וכולי וכולי. מה זה אומר לי בהאלפים תש"פ, או בשפת הרחוב ב-2019? מה זה אומר לי? איך זה נוגע אליי? אני תלמיד בישיבה, סיפרו לי הרבה על חנוכה, הבנתי זה היה בבית שני, מה זה נוגע אליי? בשביל להבין טיפה, מבוא קצר, שכבר עסקו קצת קודמיי בטח בעניין הזה, אבל בהבזק נאמר מה הפריע לרומאים ואיך זה מרומם אותי. נכון, אני צריך להתחזק, גם אני יגאל חפשוש בתורה ובמצוות, וכל אחד רוצה שתהיה השלהבת בתוכה עולה ועולה ועולה. נר השם נשמת אדם חופש כל חדרי בטן. אבל יבוא תלמיד ויגיד, אני כבר אין לי סיכוי, אני כבר, מה המסר של חנוכה לעניות דעתי? דיברנו פה בשנים הקודמות על הסתירה בין המלחמות לבין הקד קטן, הערכנו בזה. אני רוצה לפתוח בדין פשוט מלכות חנוכה, ומתוכו נגיע לאדם הפרטי כל אחד ואחד. הגמרא אומרת במסכת שבת דף כ"ג עמוד א', אמר רב ששת, אחסנאי חייב בנר חנוכה. פשטות, אדם שמתארח חייב בנר חנוכה. רבי זעירא מספר סיפור שגם עסקו פה בפן ההלכתי, מרש כי הבינה בירב משתתפנה בפריטי בהדה אושפיזה. כשהייתי הולך ללמוד אצל רב והייתי רווק והייתי מתארח אצל מישהו, אז הייתי משתתף בפרוטה. בתר דנסי ואיתתה, השתה ודאי לא צריכנה, דקה מדליקי עליי בגוי ביתי. אומר רב ששת, עכשיו שאני נשוי, אני לא צריך. השאלה הנשאלת, למה צריך רב ששת לחדש לנו שאחסנאי חייב בנר חנוכה? מה הצעד שהייתי חושב שהוא יהיה פטור? ומה בא ללמד אותנו רבי זעירא במהות של החג? אז באופן פשוט, יש מחלוקת הלכתית בהלכה ולא נסתעף עכשיו, האם נר חנוכה זה חובת גברה או זה כמו מזוזה בבית? בפשטות הר"ן מסביר את החידוש של האחסנאי, למה רב ששת צריך לחדש לי את הדין? מבאר הר"ן שמי שאין לו בית הוא לא פטור, זה לא דומה למזוזה. בפשטות מהר"ן מרבנו ניסים יוצא שמצוות נר חנוכה זה חובת הגוף בלבד. דעת התוספות והראש הם משווים את הדין של נר חנוכה לדין של מצוות מזוזה, החיוב הוא על הבית, ולפי דעתם החידוש בסוגיה שהחסנה היא חייב למרות שהבית אינו שלו, וגם שהוא לא יוצא בנר של בעל הבית בפשטות, עד שמה? עד שהוא משתתף בפרוטות. יש הרבה נפקמינות הלכתיות, זה לא שיעור בהלכה עכשיו. אדם נוסע על שבת, אפילו אצל אחיו, אפילו אצל איפשהו מתארח, באופן פשוט, אם אשתו נוסעת איתו, יש לו דין אחסנאי, באופן פשוט. שוב פעם, הדינים מסתעפים ומסתעפים. ואין איש יסתכל בביאור הלכה, אבל הדגש פה כרגע מהסוגיה הזאת, מדגישים את הבית. גם בביאור הלכה, שולחן ערוך סימן תף רש עין ה', אישה מדלקת נר חנוכה שאף היא חייבת בה. וכו' וכו', כותב שם הביאור הלכה, לא אקריא את כולו, ועיקר החיוב מונח על הבית. ומי שיקח את לשונו של הרמב״ם, כמה נרות הוא מדליק בחנוכה, מצוותה שיהיה כל בית ובית מדליק נר אחד, בין שהיו אנשי הבית מרובים, בין שלא היו בו אלא אדם אחד, והמעדר את המצווה מדליק נרות כמנהג אנשי הבית. כבר פלפלו פה שתת הרמב״ם, שתת התוספות, מה שאמר התז, בני אשכנז נוהגים כרמב״ם, בני ספרד נוהגים כתוספות. אני לא בשיעור הלכה עכשיו, אבל הדגש שוב פעם הוא על הבית. כשמחפשים להבין מובן של מילה מסוימת, חידש לנו רב צדוק הכהן מלובלין, תחפש בתורה איפה המילה הופיעה פעם ראשונה, ושם תבין את שורש העניין של פירוש אותה מילה. אם מחפשים את הפסוקים הראשונים שמופיע שם בית, כתוב בבראשית, יש שלושה פסוקים נביא מבראשית שיש שם מושג של בית. אם זה בפרק י' כתוב, וישלחו אנשים את ידם ויביאו את לוט אליהם הביתה ואת הדלת סגרו. זה מובן של בית פשוט. בפרשת נוח לפני כן כתוב, ויאמר השם לנוח בוא אתה וכל ביתך אל התיבה. ביתך במובן כל משפחתך, כל מי שקשור אליך, קרוב אליך, אשתך, ילדיך. כשהקדוש ברוך הוא מצווה את נוח על התיבה, הוא אומר לו, עשה לך תיבה, תעשה גופר, כי אם תעשה את התיבה וחפרת אותה מבית ומחוץ בכופר. במובן של בית פה, זה פנים. ואי שיסתכל בספר ויקרא, ויקריב אהרון את פר החטאת אשר לו וכיפר בעדו ובעד ביתו. אז אל אומרים, ביתו זו אשתו. ארבעה מובנים של בית, אנחנו רואים שבית תופס מקום חשוב בגדרי המצווה. ארבע משמעויות של בית, אמרנו בית פיזי, משפחה, אישה ופנים של כל אדם ואדם. והפעם הראשונה שבתורה מופיע המילה בית זה במובן של פנים. לפי היסוד של רב צדוק הכהן מלובלין, השורש של הבית זה עולמו הפנימי של האדם, לא החיצוני אלא הפנימי של האדם. הפנימיות שלך, גם אין לך עדיין אישה, אשתך, זה עניין של פנים, המשפחה שלך, רשות היחיד, בוא נאמר שלך. כל שאר הדברים מדבר על דברים חיצוניים. הזכירו פה אתמול את המדרש שאסרו עליהם לשים בהתחלה בדלתות בריח, ואחר כך אסרו עליהם דלתות, הובא באוצר המדרשים וגם הובא בהקדמה של הרמב״ם במקום מסוים. אבל אחר כך גם פשטו ידיהם, שכפלשון חז"ל או לשון הרמב״ם שהקראנו קודם, פשטו ידם בממונם ובבנותיהם. מה הפריע להם כל כך שכל מי שיעשה לו בריח או מסגור, בלשון המדרש, ידקר בחרב? מה הפריע להם הבית? מה הפריע להם הפנימיות? ובכלל השאלה נשאלת, היא למה כל כך הפריע להם היסוד הזה של הבית. מה יש בבית? מה יש במשפחות ישראל שכל כך הפריע ליוונים? הפריע להם בבית, מבאר הרב קוק ומבארים אחרים, אבל בשונו של הרב קוק בעין היה, הפריע להם שקדושת החיים, יש מושג של קדושת החיים בעם ישראל. יש מושג שכשאדם יש לו משפחה, יש לו חיים, הקדושה היא לא רק, אין נתק בין החיים החיצוניים לבין קדושת המשפחה. יש מושג של אישה מחוץ, אבל זה לא משהו פנימי. בלשונו של הרב קוק, בעין היה בשבת, כותב הרב קוק, היוונים ביקשו לא רק לעקור את עם ישראל ממעמדם החומרי, כי אם לעקור את תכונת החיים שישראל מודיעים בעולם. איזה תכונת חיים יש לישראל? הטהרה, הצניעות. שימו לב למילים, תכונת החיים. כשאתה רואה אדם צנוע או אתה רואה אישה צנועה, אתה אומר איזה תכונת חיים יש לה. אבל כן, 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 דווקא זה תכונת החיים. כותב הרב קוק, הטהרה והצניעות, המטרה הראשית בחיי המשפחה, ואחריהן יימשכו יתר המידות והדעות הישראליות. את זה שנו היוונים, וראו בזה צער ואויב לתרבותם הם, שהעמידו לנס את עליצות החיים והנאותיו הגופניות והדמיוניות. הם לא יכלו לסבול שכשאדם נושא אישה, מרימים את הכוס ואומר, ברוך אתה השם מקדש עמו ישראל לידי חופה וקידושים. אישה זה עליצות החיים, משפחה זה בסדר, אבל עם ישראל מקדש דבר שנראה כל כך חומרי, לא יכלו לסבול את זה. הם לא הבינו את המושג, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. הם לא הבינו, בלשונו של הרב במקום אחר כותב הרב קוק, חוכמת יוון קבעה שישנן שני דרכים נפרדות, או ללכת בכוחות הטבע לפתחם ולחזקם, או ללכת נגד הטבע, להתמסר לפרישות מכל הכוחות הטבעיים. לא כן ישראל, עליהם נאמר, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, מלכות העוסקת בהנהגה מדינית וכהונה העוסקת בהנהגה רוחנית, מאוחדת ומלוכדת. גוי קדוש, לא רק בודדים מגיעים לדרגת קדושה, אלא הגוי כולו העוסק בכל מלאכת עבודה, אף הוא קדוש, יאמר לו. אני מדלג, היוונים לא יכלו להבין את דרכם המיוחדת של ישראל, המאחדת את שני הדברים בייחוד. ההשקפה הרואה בגוף בסיס לרוח, והיודעת לפתח קדושה בתוככי החיים הטבעיים. הם ניסו להטיל על ישראל את רוחם, את תרבותם. ולכן כשנכנסו יוונים להיכל, תימו כל השמנים. מה זה השמנים? אורם של ישראל. נגד המנורה המופלאה מאחדת את הטבע והנס גם יחד. הטבע מצד אחד, מה יש במנורה? מצד אחד מדליקים אותה. מי מדליק אותה? כהן. מצד שני יש נר מערבי שלעולם לא קווה. טוב, עד כאן יסוד שכבר דיברו פה מסתמה בישיבה. וכל אחד מבין את זה שאצל היוונים היה חיצוניות. ועם ישראל, מה שמעניין אותו זה הפנימיות, כוחות החיים. כוחות החיים שחבויים אצלו בפנים. יבוא אדם ויגיד, תשמע, אני לא מרגיש שום דבר. על מה אתה מדבר? אתה יודע לאן הגעתי? הגעתי כבר למטה, למטה. אני לא יכול להרים את כוחות החיים האלו. אתה מדבר איתי על קדושה, אני לא יודע איך מרימים קדושה כשהרחוב כבר מצב חושך. אבל זה בדיוק הנקודה של נר חנוכה. נביא עוד שתי מקורות מהשפת אמת ועוד מקור אחד שמאוד מאוד מחזקים. יבוא האדם ויגיד, אני לא יודע איך לחפש את הקדושה, איך להרים את הקדושה, ובכלל אצלי המצב קבוי לגמרי. איך אמר לי אחד במילואים שבוע שעבר, ישבנו ככה, דיברנו, הוא אומר לי, אני לא הייתי בזבל, הייתי במיץ של הזבל. אתה חושב שאני יכול להתחבר לקודש, לקדושה? יש לי בכלל עניין למנחה אחי, אבל אני יכול להתחבר לקודש, לקדושה? אז זה, רבותיי, היו לנו, אומר השפת אמת, שלושה חגים של דאורייתא. היה לנו סוכות, פסח, שבועות, כל אחד על החשיבות שלו. ופתאום בימים החשוכים של החורף, פתאום יש לנו חגי דרבנן. מה המסר שלהם? כותב השפת אמת שיש חגים שהם קבועים, שקיבלנו אותם מדאורייתא. אבל התווספו לנו חגים שרבנן ראו צורך לקבוע לנו. אם נתבונן בחג החנוכה, זה חג שרוב האנשים עובדים רגיל, אבל באים בסוף היום מדליקים חנוכיה, ומהחנוכיה הזאת מתפשטת השמחה. מה המשמעות של הימים האלו? כותב השפת אמת, כל אלה הימים אשר הם הקבועים לדורות, הם העמודים שהעולם עומד עליהם. וכמו השלושה רגלים שהם ממש רגליים שכל השנה נשען עליהם, אבל בדורות הקדמונים היה די להם בשלושה רגלים. דורות האחרונים שהיה גלוי וידוע לפני אבינו שבשמיים, שלא היה לנו תקומה חס ושלום, והוסיף לנו מועדות אלו, הכוונה חנוכה ופורים. למה? מסביר השפת אמת שעד אז היה די להם בימים טובים הראשונים, עד שראה הקדוש ברוך הוא שנצרח עוד רגל, דכתיב הכל עשה יפה ביתו. והקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה. אז הוא מסביר מה ההבדל בין פורים וחנוכה לחגים הקבועים, פסח, שבועות, סוכות. הוא אומר ככה, הוא אומר, בשלושת הרגלים אנחנו לא במצב תקני, אנחנו לא יכולים לקיים עלייה לרגל, לא יכולים לקיים קורבנות, לא יכולים לקיים את המצווה בשלמות, כי אי אפשר לנו לזכות יותר ברגלים שאותם אי אפשר לקיים בשלמות, אבל חנוכה ופורים אפשר לקיים אותם בשלמות. וימים טובים דחנוכה ופורים יכולים לקיים בשלמות, הגם כי בוודאי גם אתה שיריים בימי השלושה רגלים רב מאוד. הוא אומר, אל תזלזל באורות של סוכות, באורות של פסח, באורות של שבועות, הם יותר חזקים מחנוכה ופורים. על מה יש לנו בחנוכה ופורים? אבל הוא אומר, יש חנוכה ופורים, יש להם מעלה מסוימת שהיא עולה על סוכות. ופה הוא מסביר, ברגלים היו באמת עליות נפשות בני ישראל, כמו שכתוב, יראה כל זכורך, והיו משתנים באמת ונתעלו ממדרגה למדרגה, לשון עליית רגלים. ועל זה אמרו בגמרא בראש שנה, צריך אדם לטהר עצמו ברגל. אבל תשמעו פה, בשביל זה הקראתי את כל השפת אמת עד לפה, מי שלא היה איתי עד עכשיו שיקשיב טוב טוב מה זה חנוכה ופורים. הוא אומר, בשלושת הרגלים אדם מטהר עצמו, קבל אורות, אבל בימים אלו חנוכה ופורים יכולים לקבל להארת היום טוב, כמו שאנו עומדים בלי שינוי. וזה רמז חנוכה, כמו שהם, כף ה' כמו שהם, כי ברגל מתעלים בני ישראל להקדושה, ואתה הקדושה בא לנו לתוך מקום החושך, ולכן הקדושה באה לנו במקום מקום החושך, ולכן המצווה למטה מעשרה טפחים מבחוץ. הוא מסיים כמו שכתוב בספרים, מזה שפת אמת בספרים, כנראה על פי הסוד יש פה דברים עמוקים. אתה לא תעשה כלום, אתה מקבל אורות. סיפור מאוד מפורסם שבאו לחוזה מלובלין, לא זוכר את כל הפרטים, אבל אמרו לו שאדם מסוים עושה לנו צרות ובעיות, ו אחוי זה הסתכל ואמר, אוף, איזה אורות יש עליו, איזה קדושה. השתגעו, מה אדם כזה? חזרו אליו עוד פעם, שלחו תלמיד חכם אחד, תלמידו, אני זוכר את השם כרגע, זה הסיפור עלה לי תוך כדי, ואמר להם, תבואו אליי עוד שבוע. חזרו אחרי שבוע, באו לחוזה מלובלין, הוא מסתכל ואומר, וואי, איזה רשע, האיש הזה עושה לכם צרות, הוא מסוכן, פוגע בכם, עושה צרות לכל היהודים, הוא מסוכן, הוא קשה. אמרו לו, רבנו, שבוע שעבר אמרת, כל כולו אור, כל כולו קדושה, כל כולו מאיר. אמר להם, שבוע שעבר היה חנוכה, גם על הרשע הגדול ביותר יש עליו אור עצום. אבל איך זה עובד? איך זה עובד אותו אור שאנחנו מקבלים? יש עוד מאמר של רב נחום מצ'רנוביל, נחתום תכף ברב קוק, שיבהר לנו איך זה עובד אותם אורות שאנחנו רוצים לחטוף בימים הגדולים האלו. רב נחום מצ'רנוביל מביא גמרא בשבת ואומר, פתילות ושמנים שאין מדליקים בהם בשבת, גמרא מפורסמת, מדליקים בהם בחנוכה. כל אחד מכיר את זה בכ"א עמוד ב' במסכת שבת, ומפה מגיעים לסוגיית מהי חנוכה. מה פירוש המאמרה הזאת? מבחינה הלכתית זה לא אותם גדרים של פתילות ושמנים בשבת, ולא אותם גדרים של נר חנוכה. שבת יש לך דברים שנותנים אולי ריח לא טוב, הוא גם צריך לשחק עם הפתילה, זה משהו אחר, זה מבחינה הלכתית. אבל שימו לב, מסביר רב נחום מצ'רנוביל, הוא אומר ששבת מתנה טובה שבבית גנזי השם ניתנה לנו השבת לקרב את האדם אל בוראו, רק שקשה עליו על האדם להיכנס בתוך קדושת שבת, כי רם וניסה השבת, כי הוא שמע דקות שבריחו, ואיך יכול להגיע למקום גבוה ורם כל כך? אך בחנוכה, שמעו מה כותב רב נחום מצ'רנוביל, בחנוכה כביכול השם מוריד את עצמו למטה מעשרה טפחים אל האדם לקרבו. זה לא סתם שמים חנוכיה, אומרים לך תניח בגובה הזה, כי יש פה מסר, הקדוש ברוך הוא יורד אלינו בימים האלו. וזהו פתילות ושמנים שאין מדליקים בהן בשבת, מדליקים בהן בחנוכה, כי כמו בנר נותנים לתוכו פתילה וממלאים אותו בשמן ומדליקו, כמו כן האדם פתילה ושמן הוא החוכמה שהשם ממלא בו ומדליקו, להיות מאיר במעשיו ובעבודת השם. והנה הפתילות הם בני אדם שאין נדלקים בשבת, שהאור אין נאחז בהן, ובחנוכה השם כביכול בעצמו מוריד את עצמו אל האדם ומאחיז בו את האור להדליקו ולשוב ולחזור אל השם ולעובדו בהתלהבות ובשכל גדול. וזה נעשה בכל שנה בבוא הזמן של מצוות חנוכה. לא סתם הרמב״ם כותב מצוות חנוכה מצווה חביבה יד מאוד. לכו למקומות שלא יודעים מה זה חנוכה. שנה שעברה הרחבנו בשתי תפיסות מה זה חנוכה, הן בכל דור יקום הגיבור גואל העם, צד שני אלה ששרים שירי קודש. הלך למקומות הכי רחוקים, אלה שחושבים רק הגיבור גואל העם, תראה שהם שמחים בנרות החנוכה, תראה שזה עושה להם משהו. היינו באימון בבית ג'וברין, בשטח ירד גשם, אמרתי למגד נדליק חנוכיה, אלה שמוטרדים איך הדלקנו בשטח חנוכיה, הרי זה לא בית מצד הדין, נכון, פטורים, אבל עשינו שם תפילת ערבית. שמעתי כמה פעמים הרב מרדכי אליהו שאמר שחב"ד שמדליקים בכל מקום כדאי לעשות ערבית קודם. יש אחרים שאמרו אפילו בלי ערבית, יש פרסום הנס על כל החוששים, מה יש לנו תפילת ערבית? אני אומר עם ברכה, כיוון שתקנת בית כנסת יש תקנה של נר חנו, אני מדבר עם ברכה, בלי ברכה תדליק איפה שאתה רוצה כל חמש דקות גם ביום. לא, יש מנהג ירושלים לדוגמה תפילת שחרית מדליקים חנוכיה זכר למקדש, זה בלי ברכה. עכשיו אתה צודק ש רוב המקומות כדי להדליק לי ברכה אם זה סתם חנוכיות של חב"ד, אבל איך מכבדים כל מיני אנשים? זמנו הייתי בשיעור אצל מרדכי אליהו, הוא אמר זכר צדיק לברכה, אמר אז שם תפילת ערבית ואז יש לך גדר בחינת בית כנסת. בית כנסת זה תקנה קדומה שמדליקים בבית כנסת. לכן גם דרך אגב אדם ברך בבית כנסת חוזר ומדליק בבית שלו, איך? כי בית כנסת זה הגדרה אחרת. וכיוון שהזמן דוחק נסיים רגע, לא נסיים, נבהר את העניין הזה. אתה רואה איך זה ייתכן שחיילים קופצים בגשם, התחלתי לספר, הם מדליקים חנוכיה ורוקדים, וגם אלה שלפני חצי שעה אמרו לך שהם לא מאמינים בכלום, אתה רואה אותם מתלהבים. היה יהודי אחד בקרם שלום, זאת אומרת הוא לא גר בקרם שלום, מילואימניק, ואמרתי לו תשמע, השם שלך הוא שם של כהן, לא רוצה להגיד את שמו. אז הוא אומר לי, רב שוש, נטפי השומן שלך, דבר אחר, הוא אמר את המילה הזאת, לא צריך להגיד בית המדרש, עדיין נוזלים לי פה בצד, חזרתי עכשיו מגרמניה, אתה בטוח שאני אדליק את החנוכיה? אמרתי, אוקיי, דווקא אתה, אתה מ"פ, אתה תדליק את החנוכיה. אתה, כהניך הקדושים, איזה קדושים, אתה יודע מה אכלתי שבוע שעבר? אמרתי לו, תשמע, לקח את החנוכיה, אני מדבר על אדם, נראה פעמיים ממני בגודל, חזק ובריא. היו לו דמעות בעיניים שהוא ברך על החנוכיה. איך זה עובד? איך זה עובד? הרי הוא אומר לך ששבוע שעבר הוא היה בגרמניה, הוא אכל דברים לא טובים. נסכם, נקרא דברים של הרב קוק במאמרי הראיה, כל אחד שילמד את המאמר הזה לעומק, בטוחני שהרבה כבר למדו אותו. איך זה בדיוק עובד, הדבר הזה שאתה אומר, אדם שאומר לך, תשמע, הוא כבר מלוכלך, הוא כבר כבוי, הוא כבר לא מאיר בו שום דבר. איך זה עובד שהנר חנוכה עדיין פועל בתוכו? ואני אומר, אתה רואה זה באנשים שממש ממש רחוקים. במאמרי הראיה כותב הרב במאמר של פח השמן, אני לא אקריא את כולו, הוא ממש צריך ללמוד אותו ביסודיות. הוא אומר, כשם שהכהן הכללי שבעם ישראל הוכן להורות חוקי השם ומשפטיו, להראות בפועל תוכן של חיים קדושים וטהורים, כן יש בכל אדם בישראל צד כהונה. מדבר בהתחלה על תומעת השמנים שתימאו אותנו, שזה התומעה של המידות והדעות שבאו למחנה ישראל וכולי, אין לי זמן, דילגתי לה. הוא אומר, מה התפקיד של הכהן הגדול? תפקיד של הכהן הגדול, שפתי כהן ישמרו דעת, תורה יבקשים מפיהו, כי מלך השם צבאות הוא. טוב, יגיד אדם, בסדר, אני לא כהן. אתה יודע מה, אני כהן, אבל אני כבר מושחת. אומר לך פה הרב, כשם שהכהן הכללי שבעם השם הוכן להורות חוקי השם ומשפטיו, כן יש בכל אדם מישראל צד כהונה. איך יש בו צד של כהונה? הרב קוק מרמז, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. האדם שנראה לך הכי פשוט בעם ישראל, יש פה קדושה. ממשיך הרב קוק ואומר, והתשוקה הפנימית לקדושת החיים ולדעת התורה גנוזה היא בעומק הלב הישראלי. כלפי חוץ יגיד לך, אני לא עושה שבת, אני לא, אל תדבר איתי על הדברים האלו. יש לו פח שמן טהור בתוכו, אתה לא רואה את זה, אתה לא מבין, אבל זה גנוז בכל אדם מישראל. אותו פח שמן נמצא בלב הישראלי. הרב קוק אומר, הריח בזה באכילת מעשר שני. למה מעשר שני נאכל הבעלים? הוא בא לעורר את יסוד הכהונה העצמית. התורה נתנה המעשר שני שאדם יאכל. למה דווקא הוא אוכל אותו? הרי תרומה בדרך כלל לכהן, מעשר ללוי. כל אדם מישראל יש בו תכונה של כהונה וקדושה שהוא לא יודע בכלל. אני חייב לדלג מפאת קוצר הזמן, כי יוצאים לי פה לעוד משימת חסד, מחכים. אבל עוד יותר עמוק בלב אני מדלג, שוכן אור הנשמה הישראלית, ששם גנוז הקשר הפנימי של האיש הישראלי המופיע בכל עוז בכלל האומה, עם האמונה העיקרית בשם השם אלוקי ישראל. אותו, אני דילגתי כמה שורות, כל אחד ילמד את זה בעומק, אותו הפח הקטן שמונח בחותמו של כהן גדול, לא יכלו היוונים להתאמות. ואז הוא מסביר, נכון, כשיש מהומות בסדרי החיים, נשאר רק ברק האמונה הפנימית, שוכנת עמוק בלב הישראלי. וזה גם עונה לנו על השאלה, יבוא אדם ויאמר, ותקראו את המאמר הזה, הוא מאמר הכרחי לקרוא אותו בעיון, ללמוד אותו, לא לקרוא אותו של הרב קוק. אותם דברים דומים כותב הרב קוק באיגרת תקנה מפורסמת, איגרת תקוף נונהי, שהוא מתכתב עם הרדבז בצפת. אומר לו הרדבז, אתה יותר מדי אוהב את עם ישראל, אהבת ישראל שבך העבירה אותך על דעתך, אתה לא רואה שהם פושעים, אתה לא רואה שהם חילונים. אומר לו הרב קוק, אתה כנראה לא למדת מספיק סתרי תורה. אנחנו אומרים כל יום בתפילת 18, הוא מביא גואל לבני ביניהם למען שמו באהבה. כלפי חוץ עם ישראל נראים לך רחוקים, אנחנו בנים של אברהם, יצחק ויעקב. והסגולה הזאת שהקדוש ברוך הוא הטביע בנו, אף אחד לא יכול לקחת מאיתנו. שני דברים בונים את קדושת ישראל, היינו שם באיגרת תקנה. אחד, זה הכוח הבחירי, אם אדם בוחר להיות קדוש, כל מצווה שונצבת, כל דבר שהוא עושה מקדש אותו, כל מצווה אשר קידישנו, אבל זה פן אחד. הפן הבחירי בונה את הקדושה, אבל יש את הפן הסגולי. מה יותר גדול? אומר רב קוק, הפן הסגולי, זה שאנחנו בנים של אברהם, יצחק ויעקב. לכן כשאנחנו פותחים את התפילה אנחנו אומרים, לפני שאנחנו מבקשים, אברהם, לא יצחק ולא יעקב, מביא גואל לבני בניהם. למה? גם אם כלפי חוץ אנחנו לא רואים, תזכור, למען שמו באהבה, יש בנו תמון אותה קדושה ישראלית עמוקה חבויה, ואין אדם ישראל שלא תמון בו. לכן קודם כל שאתם מסתכלים על עם ישראל ואומרים, מה יהיה? איבדנו את הבית, פתחתי בנושא של הבית, איבדנו את הצניעות, את הפשטות. אדם צלם משהו בתוך הבית שלו, כבר מעלה לאינסטגרם, צריך 30,000 צופים. אדם עושה אפצ'י, מצלם את אשתו וילדיו, הכל חשוף לכל העולם. מה קרה? תשאיר משהו קצת פנימי. אתה מסתכל על זה ואתה אומר, בתשפ"א, מה יהיה? יש סיכוי לעם ישראל? לאן הוא הולך? אני יודע, שאלו אותי אחרי זה, מה יש לך נגד האינסטגרם? עקוב אחריי באינסטגרם. סבבה, אחלה, נכון, הוא טוב, כל הטכנולוגיה היא טובה, אבל שאדם לא יתבלבל איפה יש פנים ואיפה יש חוץ. אתה מסתכל ואתה אומר, זה עם ישראל? התשובה היא כן. אל תדאג, אל תתייאש מעם ישראל. גם אם נדמה לך שתימו כל השמנים, גם אם נדמה לך שכלפי חוץ, אל תראו לי שאני שחרחורת, זפת מהשמש, כולך יפה רעייתי ומנבח. יש את הקעת של שמן חתום בחותמו של כהן גדול. זה גם מסר לנו, לנו יושבי בית המדרש. לפעמים אדם אומר, אני בפנים, כבר תימאתי את השמנים, ואני לא בדיוק נמצא שם במקום שאני רוצה להימצות, והאם יש לי תקנה ויש לי תיקון, קח את ימי חנוכה ותתרומם. למה? כי יש בתוך כל אחד ואחד מאיתנו פח של שמן חתום בחותמו של כהן גדול. הדברים עמוקים מאוד. איך הוא לא נטמע? לא מבין, זה צריך להיות מקובל. נמצא פה רב שיינברגר למטה באיזה רוח, תשאלו אותו מה ההבדל בין נפש לרוח לנשמה. הנשמה האלוקאי שנתת בי תהוריי, אותו נשמה, אותה נשמה שהיא פנימית, היא לא נטמאת אף פעם. היא רצון שבעזרת השם, כשאנחנו מדליקים את הנרות ערב ערב, רוקדים ליד הנרות, חוץ מזה שאנחנו מודים ומהללים להשם יתברך על הניסים ועל הנפלאות ועל המלחמות ועל התשועות, נדע גם שבכל אחד מאחד מאיתנו תמון אותו פח שמן חתום בחותמו של כהן גדול. כולנו זכים, כולנו טהורים. יהי רצון שנהיה בבחינת בית הלל, מעלים בקודש ואין מורידים. נהיה בבחינת, ועוד משפט אחד על האור, אנחנו מסתכל על עם ישראל ומתייאשים. ציטטנו כבר כמה פעמים את מורנו ורבנו הגאון החסיד הרב חיים דרוקמן, השם יאריך ימיו בטוב, שהיה שואג וזועק, חושך לא מגרשים במקלות. חושך, אם אתה רואה חושך בעם ישראל, רק על ידי אור. תוסיף אתה אור, תוסיף אתה תורה. תגיד, מה אני הקטן יכול להועיל? אני לא נר נשמה, אני אפילו נר, נר לי דקיק, אפילו בחנוכה נרי לא מדליק. אל תזלזל, אתה יכול להוסיף הרבה אור בעם ישראל. קודם כל נוסיף את האור שלנו, וגם כל אחד שיש לו הזדמנות להוסיף אור בעם ישראל, שומע עלינו וחובה עלינו על ידי כהניך הקדושים, על ידי כהניך הקדושים. כל אחד בבחינת כהן, כל אחד, המעטים ניצחו את הרבים, ואין חשש, כי פה המלחמה היא לא ביוונים אלא באחינו בשרנו, פס ושלום, לא מלחמה בהם, אלא נדע שיש לנו כוח להאיר גם את הפינות החסוכות. חזרה מלכות ישראל, כפי שהרמב"ם פותח הלכות חנוכה, חזרנו למדינת ישראל. וגם אם לא נראה שזה מדינת ישראל בכל המובנים, אם חגגו את חנוכה וקבעו אותה שחזרה המלכות יתר על 200 שנה, אז המצב במדינה שלנו פי כמה וכמה טוב. יהי רצון שנדע את החובה המוטלת עלינו באופן אישי, ואת החובה המוטלת עלינו כל השנה להאיר נרות חנוכה, לא פיזיים, אחרים, בכל רחבי ישראל. ומי שמודה על הניסים והנפלאות, הקדוש ברוך הוא עושה איתנו עוד ניסים ונפלאות, ימשיך מי שעשה איתנו עוד ועוד. חנוכה שמח.